מנחות דף יוד, מתחילים בעזרת השם, דף ט עמוד ב' ונקודתיים למטה, קמץ בשמאל וכולי. כשאדם בא לקיים מצווה, הוא יכול לקיים את המצווה ביד ימין או ביד שמאל, באיזה יד הוא יקיים? רוב המצוות מקיימים ביד ימין. אחד מהמצוות שמקיימים ביד ימין, המשנה מלמדת אותנו, זה קמיצה. קמיצה שכהן בא ומקבל, מנחה, וצריך להכניס את היד שלו לקחת מלוא קומצו כדי להקטיר על המזבח, אז את היד שהוא צריך לקחת זה היד הימנית. אבל אם הוא קמץ בשמאל, ביד השמאלית, הקמיצה תהיה פסולה. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מאיפה אנחנו לומדים שקמיצה צריכה לעשות ביד ימין, ואם היא נעשתה ביד שמאל, הקמיצה תהיה פסולה. עונה הגמרא, אמר רבי זרע, דאמר קרא, הפסוק כשהוא מדבר על קמיצה הוא כותב ככה, ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה. קרבו את המנחה, מילאו את הכף של הכהן, את הכף יד של הכהן מהמנחה, דהיינו לקח מלא קומצו. אבל איזה כף? הכף הימנית או הכף השמאלית? אומרת הגמרא, כף זה איני יודע מהו. כשהוא אומר לגבי טהרת מצורע, ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית. זה השמאלית. לגבי טהרה של מצורע, הרי היו לוקחים לוג, שזה מידה מסוימת, כמידת נפח, כמו שיש ליטר, אז היה פעם לוג. לוג, מידת נפח, שהמצורע היה מביא בשביל הטהרה, חלק מהתהליך של הטהרה, לא ניכנס כרגע מה עשו עם זה, ובכל אופן, לקחו את הלוג הזה של המצורע, ויצקו, דיינו, שפכו את זה לכף היד השמאלית של הכהן. השמאלית. ככה הפסוק אומר. לומדת מזה הגמרא, כאן שמאלית, כל מקום שנאמר כף אינו אלא ימין. כשכתוב במצורע, על כפו השמאלית, זה צריך דווקא להיות היד השמאלית, אבל בכל מקום אחר בתורה, אנחנו לומדים מכאן, שכתוב שמאלית, סימן שבמקום אחר יהיה ימנית. סתם ככה, הלימוד הזה קצת לא הולך באותו קנה מידה כמו שאנחנו מכירים בדרך כלל. יש אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה בניין אב. זאת אומרת, כשהתורה אומרת מקום אחד, דבר מפורש, במקומות אחרים זה לא מפורש, אז המקום המפורש מלמד את כולם. זה בנה אב לכל התורה כולה. אז אולי נאמר שזה שכתוב פה שמאלית מלמד על כל התורה שדווקא צריך המצווה להתקיים על ידי היד השמאלית. אבל הגמרא תכף תגיע לזה. לפני כן אומרת הגמרא, ועמי באלה לגופי. קודם כל, כשהכהן בא לקחת ביד שלו, ושישפכו ויצקו את השמן על היד שלו, בשביל ללמד אותנו שהיד שהוא משתמש בה תהיה היד השמאלית, בשביל זה לבד צריך פסוק שיהיה כתוב השמאלית. זאת אומרת, המילה השמאלית לא דורשים ממנה שום דבר, אלא היא פשוט מלמדת אותנו על איזה יד צריך ליצוק את השמן של המצורה, של טהרת המצורה. אז זה לא מלמד למקומות אחרים. אומרת הגמרא, שמאלית אחרין אקטיב. כתוב פעם נוספת את המילה שמאלית לגבי מצורה עשיר. שואת, אז אם כן, הפעם השנייה שכתוב שמאלית, בא ללמד אותנו שלא רק, זה בא ללמד אותנו שרק היציקה של השמן של טהרת המצורה צריך להיות ביד שמאלית. במקומות אחרים בתורה אפשר גם כן, במקומות אחרים בתורה צריך דווקא שזה יהיה בימין. שואלת הגמרא, ואימא, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אולי נאמר ששתי הפעמים שכתוב שמאלית לגבי טהרת מצורה, צריכים אותם לגופו של עניין לגבי טהרת מצורע. למה התורה צריכה פעמיים להגיד, לשים לכף ידו השמאלית של הכהן? פעמיים להגיד דבר כזה? אולי נאמר את הכלל שאומרים אותו במקרים מסוימים בתורה, כלל שהוא קצת מעניין, אבל ככה דורשים את התורה. זאת אומרת, זה כלל שלא בטוח שיש בו ממש סברה, אבל זה עובדה. זאת אומרת, ככה משה רבנו קיבל מסיני, שככה התורה נדרשת, שכשיש פעמיים מיעוט, פעמיים אומרים לך דווקא שמאלית, דווקא שמאלית, זה בא להגיד לא, אין מיעוט אחר מיעוט, כשמיעוט כתוב פעמיים, וממעטים פעם ועוד פעם, זה כבר מבטל את המיעוט. זה מבטל את המיעוט, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. זה כלל בסיסי בלימודים בתורה. וכן, אז כאן שכתוב שמאלית, שמאלית, אולי זה בא להגיד שאפשר גם ימנית, אפשר גם לשים את השמן על הכף הימנית של הכהן. תרצת את הגמרא, שמאלית אחרין אקטיב. כתוב פעם שלישית את המילה שמאלית לגבי טהרת מצורע, בקורבנות של מצורע עני. יש קורבנות שמביא מצורע עשיר ויש קורבנות שמביא מצורע עני, והתורה למעשה מביאה את כל התהליך של העבודה של הכהן גם כשמגיע אליו מצורע עשיר וגם כשמגיע אליו מצורע עני. וגם במצורע עשיר כתוב פעמיים את המילה השמאלית, ובמצורע עני גם כתוב את המילה השמאלית. אז כתוב שלוש פעמים שמאלית, אז זה כבר לא אומר מיעוט אחר מיעוט שזה בא לרבות שאפשר גם ימנית, אלא זה בא לומר ככה, הפעם הראשונה שכתוב השמאלית זה בא לומר שדווקא שמאלית ולא ימנית. כשיוצקים את השמן על כף של, של הכהן בשביל שאוכל לתאר את המצורע, צריך לשים את זה על הכף השמאלית ולא הימנית. פעם השנייה זה בא לומר שבמקומות אחרים דווקא ימנית ולא שמאלית. פעם השלישית בא לומר שהפעם השנייה שכתוב שמאלית לא בא לומר לגבי מצורע שזה יהיה מיעוט אחר מיעוט לרבות, אלא זה באמת, הפעם השנייה באמת בא לומר ללמד למקומות אחרים ששם כן צריך דווקא ימין ולא שמאל. זה מה שאומרת הגמרא, שמאלית אחרין אקטיב. אז כאן שמאלית ואין אחר שמאלית, דווקא כאן לגבי טהרת מצורע יוצקים את השמן על הכף השמאלית של הכהן, אבל במקרים אחרים כמו למשל קמיצה לא קומצים ביד שמאל אלא דווקא ביד ימין. אומרת הגמרא, ואימא אדרבה, מה כאן שמאלית אף באלמה נמי שמאלית. אולי נאמר שדווקא לגבי טהרת מצורע שכתוב שם שמאלית שלוש פעמים, אולי זה בא ללמד לכל התורה כולה שהעבודה צריכה לעשות ביד שמאל, אלא אם כן כתוב שזה צריך להיות בימין. אומרת הגמרא, כתוב פעם רביעית שמאלית. אומרת הגמרא, ארבעה שמאלית כתיבי. כתוב ארבע פעמים את המילה שמאלית, על היד השמאלית. תרי בעני ותרי בעשיר. פעמיים זה כתוב לגבי מצורע עני, פעמיים לגבי מצורע עשיר. אז שלושת המקומות הראשונים כבר הסברנו, אחד ללמד שהכף שהכהן מקבל בתארת המצורע תהיה דווקא שמאלית, השני זה ללמד שבכל התורה דווקא ימנית, השלישית בשביל לומר שהפעם השנייה שכתוב שמאלית זה לא בשביל תארת מצורע כדי להגיד אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, אלא זה באמת בא ללמד לשאר המקומות שכן משתמשים ביד הימנית, ופעם הרביעית זה בא לומר שהריבוי למקום אחר זה לא להשוות שבמקום אחר גם יהיה שמאלית, אלא זה בא להגיד שבמקום אחר יהיה דווקא ימנית. טוב, אז זה למעשה כל ארבע פעמים שכתוב שמאלית לפי הדרשה שאנחנו דורשים עכשיו. ומכאן למעשה יש לנו גם מקור לזה שהקמיצה שקומצים מתוך המנחה צריכה לעשות ביד ימין ולא ביד שמאל. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא, הפסוק באותו עניין של טהרת המצורע, יש עוד פסוקים שאני רוצה להבין מה הם באים לרבות או למעט. הפסוק שמה אומר ככה, על בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית דכתיב. זה כתוב לגבי שמן של המצורע, של העשיר, של העני. כתוב שם את העניין הזה שצריך לתת את השמן על בוין ידו, על האגודל של יד ימין של המצורע ועל האגודל של הרגל הימנית של המצורע. למה צריך לכתוב שאת השמן צריך לשים על האגודל הימני של היד והרגל, וגם לכתוב את זה לגבי עני וגם לגבי עשיר? הרי הפסוק אומר, למה לי? הרי הפסוק אומר על דם האשם. איפה שמים את השמן? באותו מקום ששמנו את דם האשם של המצורע, ואת דם האשם של המצורע מזים בדיוק באותו מקומות איפה שמזים את השמן, על התנוך אוזן הימנית של המצורע, על ה האגודל הימני של היד של המצורע ועל האגודל הימני של הרגל של המצורע. אז באותם המקומות גם יוצקים את השמן. למה התורה צריכה לפרט? אחרי שהיא כבר אמרה ששמים את השמן במקומות איפה שיזו את הדם על המצורע. אז זה פשוט באיזה מקומות מדובר. כי הרי כבר למדנו את זה לגבי הדם של האשם, איזה מקומות צריך לעזות מהם. אז אם כן, השמן זה מיותר. עונה הגמרא, חד להכשיר צדדין. פעם אחת כשכתוב על בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית, או אני או עשיר, נאמר אני, כשכתוב לגבי מצורע אני שצריך לעזות את השמן על בוין ידו ועל בוין רגלו הימנית, זה אומר על, אבל זה אומר שאפשר גם להכשיר גם צדדים, כי על זה גם מרבה את הסמוך לו. יש את את הכף, זאת אומרת יש את בפנים של האצבע, וגם בצידי האצבע, הרי יש סביב סביב, אז יש למעלה ויש ימין ושמאל, מצד ימין ושמאל של האצבע, אז כמו שאפשר לעזות גם למעלה וגם בשתי הצדדים ימין ושמאל. למטה אבל לא. וזה למעשה העל השני בא לרבות. אחד, לפסול צידי צדדים. מה שכתוב על זה דווקא על ולא למטה. בחלק שלמטה של האצבע של האגודל לא לשים את, את השמן של טהרת המצורה. אחד להכשיר צדדים ואחד לפסול צידי צדדים כמו שהסברנו. על דם מהשם ועל מקום דם מהשם. על דם מהשם ועל מקום דם מהשם שכתוב לגבי השיר כתוב על דם מהשם. ועל אני כתוב על מקום דם מהשם. למי את ומה הם באים ללמד אותנו? הרי זה כבר למדנו לגבי אלבוין ידו הימנית, אלבוין רגלו הימנית. יש לנו מה ללמוד מזה, מה שכתוב לגבי אני וגבי השיר, שאפשר בצדדים ואי אפשר מתחת בחלק התחתון של האצבע. אבל מה לומדים על דם מהשם ועל מקום דם מהשם? הני צריכי, צריכים למעשה את הפסוקים האלה. בשביל מה? היא כתב רחמנה רק על דם מהשם, אז הייתי חושב שצריך לעזות את השמן דווקא צריך להיות על האצבע דם, ועל הדם הזה מזים את השמן. אבל אם אין דם, זה התנגב הדם הזה, אז אי אפשר לעזות את השמן של המצורה. ככה הייתי חושב. אבא אמינה, איתי אין, נתקנח, לא. אם יש את הדם על האצבע של המצורה, אז באמת מזים גם שמן. אבל אם זה יתקנח, דיינו, זה אין את הדם עכשיו על האצבע שלו, אז אולי לא ישימו שמן. לכן צריך שיהיה כתוב על מקום דם מהשם. לכן כתב רחמנה על מקום. איפה שהיה אדם, שם תשים את השמן, גם אם עכשיו אדם התכנח משם. והיא כתב רחמנה רק על מקום דם מהשם, רק על מקום, הייתי אומר, אבא אמינה דווקא נתכנח, דווקא במקום של דם מהשם, אבל אם יש שם אדם, אולי זה חציצה. אבל איתי, אימא הווי חציצה, כמה שמונן על דם מהשם, שאפשר גם לעזות על אדם, וזה לא חציצה. אומרת הגמרא, מה רבה, עדיין נשארו לנו מילים מיותרות בפסוקים של מצורה. אמר רבה, מאחר דכתיב על דם מהשם ועל מקום דם מהשם. כתוב שאת השמן של טהרת המצורה צריך לעזות על הדם של האשם, על מקום דם האשם, נאמר כשאין דם, היא ניגב הדם, אז על המקום של דם האשם. בסדר, זה צריך, הלאה. וכתיב הימנית בדם. כתוב לגבי אדם שמזים על המצורה, לעזות על תנוך אוזנו הימנית, בוין ידו הימנית, בוין רגלו הימנית, בסדר, כתוב ימנית. אבל נשאלת השאלה, על בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, דכתיבי, ככה גרסה, דכתיבי בשמן דמצורה עשיר ואני. למה לי? למה לא מספיק שיהיה כתוב בעשיר נאמר, שצריך להיות על בוין, ידו ועל בוהן רגלו הימנית, והייתי מבין שאותו דבר גם לגבי אני, למה צריך לכתוב את זה פעמיים? אומרת הגמרא, למעשה מה יוצא? יוצא דבר מאוד מעניין. עד עכשיו, כשלקחנו את הפרשה שעוסקת בטהרת מצורה, ולמעשה אנחנו פותחים את הפרשה ורואים שיש שם בעצם שהפסוק חוזר על עצמו את כל התהליך לגבי אני מצורה שבא להיטהר ולגבי עשיר מצורה שבא להיטהר, כל הפסוקים חוזרים על עצמם. אז כשהתורה אומרת למשל שצריך לעזות על תנוך אוזנו הימנית של אני, אז כתוב פעם אחת הימנית, על בוין ידו הימנית, פעם שנייה כתוב ימנית, על בוין רגלו הימנית, פעם שלישית כתוב ימנית, אחר כך כתוב לגבי השיר, על תנוך אוזנו הימנית, פעם רביעית כתוב ימנית, על בוין ידו הימנית, כתוב פעם חמישית ימנית, על בוין רגלו הימנית, כתוב פעם שישית ימנית. אתה יכול להביא לי לימוד על כל אחד מהם מה זה בא לרבות או למעט? אין לך מה לרבות או למעט מכל אחד מהם. יוצא שהלימוד שרצינו עד עכשיו להגיד, שזה שכתוב את כל התהליך של טהרת המצורה בעני ובעשיר זה חוזר על עצמו, או להפך, זה כתוב בעשיר ובעני, זה חוזר על עצמו. זה שזה חוזר על עצמו, אתה לא יכול לדרוש כל מילה ומילה בתור דרשה מיוחדת. אלא פה אני מגלה סוד מההמשך של הגמרא. זה בא לומר דבר פשוט מאוד. כל פרשה שנכתבה פעם אחת ונשנית, נכתבה פעם שנייה, כל זה שנכתבה בפעם השנייה לא נשנית, אלא בשביל דבר אחד אפילו שיתחדש בו. מספיק שדבר אחד יתחדש בפרשה השנייה כדי שנכתוב את כל הפרשה מחדש. אז כאן, כשכתוב לגבי מצורע עשיר שהוא מביא כבש לאשם, כבש לעולה ועוד כבשה לחטאת, אני לא מביא כבש וכבש וכבשה. הוא מביא אמנם כבש לאשם, אבל בשביל העולה והחטאת הוא מביא שתי עופות. זה החידוש שהתחדש בפרשה של אני. ולכן נכתבה כל הפרשה שוב בשביל אותו דבר שהתחדש בו. אבל אל תחפש אפילו לא מילה אחת לדרוש במצורע אני. את כל הדרשות תדרוש רק ממצורע עשיר, כי במצורע אני המילים המיותרות לא באו לדרשה, אלא הם חזרו על עצמם רק בשביל הדבר שהתחדש בהם, שאני מביא עופות ולא כבשים. אומרת הגמרא, עכשיו נלך בעצם, אחרי שיש לנו את הרקע הזה, נבין ברור בעזרת השם, מה שלמעשה מתכוון כאן רבה להביא הסבר חדש. אלא אמר רבה, בעצם כאן הוא מפיל את כל הלימוד שלמדנו מקודם לגבי שכתוב ארבע פעמים את המילה שמאלית, פעמיים במצורע עשיר, פעמיים במצורע עני, בשביל ללמד אותנו שלגבי מצורע צריך דווקא כף שמאלית, ולגבי קומץ צריך דווקא ימין, וכל התורה צריך דווקא ימין. לא, לא משם אנחנו לומדים לכל התורה כולה שהקומץ או בכל התורה כולה צריך להיות דווקא בימין. אלא אמר רבה, כן, מה ההסבר? כמו שאמרנו, כי אם אנחנו למעשה אומרים שזה שכתוב בעני וזה חוזר על עצמו בעשיר, או להפך, זה כתוב בעשיר וחוזר על עצמו בעני, במצורע, אז צריך כל מילה ומילה לדרשה מיוחדת, כמו שבמקרה של שמאלית למשל, זה מה שאנחנו בעצם עושים. פעמיים שמאלית של עשיר, פעמיים שמאלית של עני, זה ארבע לימודים יצא לנו. זה לא יכול להיות דבר כזה. כי אז למעשה מהימנית שכתוב לגבי, כמו שאמרנו, תנו חוזן, בואי נהיה, בואי נהיה רגל, הימנית, יוצא לנו שש פעמים ימנית ואין לנו מה לדרוש משש פעמים ימנית. אז אם כן, מה יוצא? שזה שכתוב במצורע, עשיר, פעמיים שמאלית, זה באמת בא לדרשה. אבל אין לנו עדיין אפשרות לדרוש פה גם לשאר כל התורה כולה שזה לא שמאלית אלא דווקא ימנית. כי זה רק אחרי שיש לנו ארבע פעמים שמאלית וכאן אין לנו ארבע פעמים שמאלית. אז לכן דורש רבה ממקום אחר מאיפה אנחנו באמת נלמד שבשאר כל התורה כולה צריך דווקא בימין ולא בשמאל. כמו במקרה שלנו לגבי מנחה שהכהן בא לעשות קמיצה הוא צריך לקמוץ ביד ימין ולא ביד שמאל. אלא אמר רבה למעשה לומדים גזרה שווה. יד, יד לקמיצה, בעשיר כתוב את המילה יד, לומדים גזרה שווה מזה שכתוב על בוען ידו הימנית, אז כתוב שם ידו, יד, לומדים גזרה שווה יד, יד לקמיצה, שכשכתוב על היד של הכהן ומילה כפו ממנה שצריך את הכף, זה כף יד, אז הכוונה איזה יד? יד ימין, כמו שבמצורע, בוען ידו הימנית. בסדר? אז לומדים שוב ממצורע, כמו מקודם, רק מקודם למדנו ממצורע, מזה ששמים את השמן, יוצקים את השמן על כף ידו של הכהן השמאלית, שזה לפני שהוא מזה הכהן על המצורע, אז שמים את השמן בכף ידו השמאלית, שם זה דווקא שמאל. אבל כשמזים על המצורע בעצמו, מזים על היד הימנית ולא השמאלית שלו. ובעצם משם אנחנו לומדים עכשיו גזרה שווה, יד יד, כמו שלגבי מצורע, מזים על בוען ידו איזה? הימנית? כי אחרי גם לגבי קמיצה, מה שכתוב שם כפו, כף יד, הכוונה יד הימנית. זה ידו. הלאה. רגל רגל, מה שכתוב בוען רגלו הימנית, לחליצה. שכשאחד נפטר ואין לו ילדים חלילה, אז מה עושים? יש מצווה שאשתו של הנפטר הולכת לאח של הנפטר, והוא אמור לייבם אותה, הוא אמור להתחתן איתה, ואז הבן שיוולד ממנה יהיה על שם אחיו שנפטר בלי ילדים. אבל אם הוא לא רוצה לייבם אותה, אז הוא עושה לה חליצה. ברעיון מה שעושים, חולצים את הנעל מעל הרגל. עכשיו, איזה נעל חולצים? לא משנה כרגע, כל התהליך, זה מובא בעריכות במסכת יבמות, אבל מה שנוגע לענייננו, שעושים חליצה, חולצים את הנעל מעל הרגל, ואיזה נעל חולצים, לומדים פה גזרה שווה שזה דווקא הנעל הימנית. רגל רגל לחליצה. וזה כתוב רגלו הימנית, זה צריך גם להיות שם ימנית. אותו דבר אוזן, כתוב על תנוך אוזנו הימנית של המצורע, לומדים גזרה שווה אוזן, אוזן לרצייה. שרצייה מדובר לגבי עבד עברי, עבד, בזמן שבית המקדש היה קיים, זאת אומרת, היום זה לא מצוי כל כך הדבר הזה, אבל התורה נותנת את האפשרות, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמנים עברו, היה יותר את המושג הזה, שבן אדם היה יכול לקנות לעצמו עבד. עכשיו, אם הוא קונה לעצמו עבד שהוא לא יהודי, יש הלכות מסוימות. אם הוא קונה לעצמו עבד יהודי, יש גם כן הלכות מסוימות. לגבי עבד יהודי, כשהוא למכר, סתם מחירה זה לשש שנים. שש שנים. באים לקראת סוף שש השנים, העבד אומר שהוא רוצה להישאר בעבדות פה. יש לו תנאים טובים, הוא רוצה להישאר. אז מה עושים? לוקחים את העבד ועושים לו נקב באוזן, עושים לו רצייה, ואז הוא נשאר לעבוד עד שנת היובל. זה מקסימום יכול להיות 50 שנה. בסדר גמור. המושג הזה שעושים נקב באוזן של העבד, רצייה, איזה אוזן עושים את הרצייה? עושים, לא כתוב איזה, הלומדים גזירה שווה, מהאוזן של המצורה ששם כתוב על תנוך אוזנו הימנית, אותו דבר גם לגבי רצייה, רוצים ועושים נקב באוזן הימנית של אותו עבד עברי. בסדר. עכשיו, למעשה יוצא ש... כל מה שלמדנו, את כל הדרשות של סמלית, הכל נפל. אבל תכלס כתוב פעם, מה עם סמלית? אפילו אם אתה לא דורש את הפסוקים, את המילים שכתובים בפסוקים של מצורע עני, אלא רק מצורע עשיר. מצורע עני, הכל כתוב שמה בעצם חוזר על עצמו בשביל החידוש שיתחדש בו. אבל לגבי מצורע עשיר, גם כן יש פעם אחת סמלית מיותר, כי כתוב שם פעמיים סמלית. למה זה כתוב פעמיים? אז הפעם אחת זה בא ללמד שבאמת יוצקים את השמן של הלוג, שמן של המצורע, בכף היד השמאלית של הכהן. אבל הפעם השנייה שכתובה שמאלית, בשביל מה היא כתובה? אומרת הגמרא, שמאלית שכתובה פעם שנייה, זה כוונה שכתוב לגבי הפרשה של השיר כמובן, כי הרי מהפרשה של עני אנחנו לא דורשים, כי הוא חזר על עצמו רק בשביל הדבר שהתחדש בו, שזה עופות ולא כבשים. אז מה שכתוב לגבי השיר, כתוב פעם נוספת שמאלית, מה באים לרבות מזה? למה יעתה? אמר רב שישה ברי דרבידי, לפסול ימין דכהן במצורע. שהכהן יוצקים בכפו שמן בשביל שהוא אחר כך יזה על המצורע, אז צריך שזה יהיה דווקא בכף, שמאלית ולא ימנית. פעם אחת זה כתוב, שמאלית, אפשר בשמאלית, פעם שנייה זה אומר שזה מעכב דווקא בשמאלית. שלא תאמר, ומה במקום שלא נתרבתה שמאל, נתרבתה ימין? הרי בכל התורה כולה, כשבאים לקיים מצווה עם יד אחת, באיזה יד מקיימים? ביד ימין. ושמאל אסור. אז זאת אומרת, בכל התורה כולה, כשמותר ימין, אסור שמאל. אז פה כשכבר מותר שמאל, כל שכן שמותר גם ימין אולי. ומה במקום שלא נתרבתה שמאל, שאסור בשמאל, נתרבתה ימין, בימין מותר, אז במקום שנתרבתה שמאל אינו דין שנתרבתה ימין? אז אם כן, הייתי חושב אולי שאפשר ליצוק את השמן על הכף של הכהן, לא דווקא השמאלית אלא גם הימנית. כתוב פעמיים שמאלית בשביל לומר לא, זה מעכב דווקא על הכף השמאלית. אומרת הגמרא ואידך. עכשיו הגמרא שואלת למעשה בעצם שאלה קטנה, שהופכת את הקערה על פיה, וזה בעצם אנחנו כבר הסברנו את זה בתחילת ההסבר החדש של רבה, שאלה קטנה, ואידך שמאלית למה יעתה? למה בא לרבות המילה שמאלית שכתובה לגבי מצורע עני? אנחנו כבר אמרנו שמצורע עני לא לומדים בכלל שום ייתור, אז זה שבעצם הגמרא מתרצת, ולמעשה פה אנחנו משמיטים את המילים ויד ורגל ימנית דעני, כמו שמובא בספרי, בהגאות. למה יעתה בכל אופן? אומרת הגמרא, לכדתנא דבי רבי ישמעאל. כל פרשה שנאמרה, פרשה שלמה נאמרה, כמו במקרה שלנו, נאמרה פרשה איך מתארים את צורה השיר, ונשנית, היא חוזרת על עצמה שוב פעם, במקרה שלנו, בשביל ללמד איך מתארים את צורה עני, וזה אותו דבר, כמעט. לא נשנית בשביל שידרשו מכל המילים של הדרשות נוספות, אלא בשביל דבר שנתחדש בה. מספיק דבר אחד שיתחדש בפרשה השנייה, שזה לבד התורה חוזרת על עצמה שוב את כל הפרשה. אז אם כן, כל המילים שיש לך להקשות, שמיותרות בתארת מצורע עני, התשובה היא, לא דורשים את המילים האלה. זה שהם חזרו על עצמם שוב פעם, זה רק בשביל ללמד שמצורע עני מביא עופות ולא כבשים. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש. וכאן מביא כלל לכל דיני הקורבנות. כל מקום שנאמרה הלשון אצבע והלשון כהונה, תכף נראה דוגמה, אינה אלא ימין. זה הכוונה לא לשמאל אלא לימין. כסל כדעתך, בהתחלה הגמרא הבינה, אצבע וכהונה בעינן. צריך פסוק שכתוב בו גם לשון אצבע וגם לשון כהונה. למשל דוגמה, כדכתיב ולקח הכהן, לשון של כהונה, מדם החטאת באצבעו, אז כתוב פה גם לשון של אצבע, גם כהונה וגם אצבע. למה באמת נחשוב שמקום שכתוב שכהונה ואצבע צריך שזה דווקא ימין? המקור לזה הוא וגמר ממצורע, המקור הוא מדיני מצורע. כדכתיב ולקח וטבל, דכתיב וטבל הכהן את אצבעו הימנית, ושם כתוב גם כהן וגם אצבע, והתורה אומרת דווקא ימנית. אז הגמרא שואלת, מה, באמת צריך שיהיה כתוב גם אצבע וגם ימין? הרי קמיצה דלא כתיבה בו אלא הכהונה, כתוב וקמץ הכהן, כשעושה קמיצה לוקח מלוא קומצו מהמנחה, ובכל זאת, תנן, קמץ בשמאל פסול, וזה חייב להיות דווקא ימין, הרי לא כתוב שם אצבע, כתוב רק כהן. אמר רבה, לא צריך שיהיה כתוב גם אצבע וגם כהונה. או אצבע או כהונה. אמר לי אביי, הרי הולכת איברים לכבש. אחרי ששוחטים את הקורבן תמיד. צריך להוליך את האיברים לכבש כדי להעביר את זה למזבח, בשביל להקטיר את זה על המזבח. קורבן עולה. קורבן תמיד היה קורבן עולה. אז הפסוק שם אומר, אז ההלכה אומרת ככה. דכתיב בו כהונה. הפסוק אומר לשון של כהונה דכתיב, והקריב הכהן את הכל. כתוב שמה בסוף המזבחה. אז זאת אומרת שההקרבה של האיברים לכבש כתוב לשון של כהונה. אז צריך לעשות את דווקא ביד ימין. הייתי מצפה שכל ההולכה של האיברים לכבש נעשה דווקא ביד ימין. מה הפלא? שבכל זאת כתוב ואמר מר והקריב הכהן את הכבש, זו הולכת איברים לכבש, שמוליכים את האיברים לכבש בסדר, אז הייתי מצפה שזה יהיה בימין. בכל זאת הותנן, המשנה אומרת, הרגל של ימין, הרגל האחורית של הקורבן, הימנית של הקורבן, באיזה יד הכהן היה מחזיק אותה? בשמאל. איך אתה לוקח את הרגל ביד שמאל? הרי הפסוק אומר שהכהן צריך להקריב את האיברים לכבש, וכתוב לשון של כהן, אז אתה צריך לעשות את זה ביד ימין, לא ביד שמאל. עכשיו מה ההמשך הוא שהצורה איך שהיו מוליכים את הרגל, רצו לעשות את העבודה בצורה מרשימה ויפה, אז לכן הצד באיזה זווית החזיקו את הרגל של הקורבן, הקפידו שהיא תהיה בצורה מאוד מאוד יפה. לכן את המקום החיצוני של הרגל, הרי יש את המקום איפה שחותכים את הרגל, ששם רואים את המקום החתך, זה לא כל כך יפה. אז את הצד החיצוני שעדיין לא הפשיטו ממנו את האור, והוא עדיין לגמרי חלק, שזה הצד החיצוני של הרגל, את זה הראו בחוץ. וככה הכהן מחזיק את הרגל של את הרגל של הקורבן. ובכן, ובית אורה לחוץ, הכוונה המקום איפה שהאור, איפה שאין את החתך של השחיטה, את החלק החיצוני, זה היו רואים בחוץ. בכל אופן, מה רואים מכאן? שאת הרגל החזיקו ביד שמאל. איך החזיקו ביד שמאל? הרי העבודה צריכה להיות דווקא בימין, כתוב שם הלשון של כהונה. עונה הגמרא, כי אמרינן או אצבע או כהונה בדבר המעכב כפרה. מה שכתוב או אצבע בפסוק או כהונה, זה אומר שזה חייב להיות דווקא בימין ולא בשמאל, זה דווקא בדבר שמעכב כפרה. אבל כל ההולכת האיברים לכבש, הקרבת האיברים, זה לא מעכב את הכפרה. זאת אומרת, אם מקריבים קורבן, זרקו את הדם של הקורבן, אבל את האיברים לא הקטירו על המזבח, הקורבן הזה יהיה כשר. אז לכן זה לא משמעותי אצלנו כל כך, העבודה הזאת של העלאת האיברים לכבש. ואפשר לעשות את זה גם ביד שמאל. שואלת הגמרא, והרי קבלה, קבלת הדם, אחרי ששוחטים את הקורבן, כשאדם זורם, מקבלים את זה בתוך כלי שרת. הפסוק אומר שם לשון של כהונה, דכתיב, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזו קבלת הדם, ותנן, קיבל בשמאל, פסל, זה בסדר, נכון, באמת זה פסול, כי זה כתוב שם כהן, אבל ורבי שמעון מכשיר, איך הוא מכשיר? הרי כתוב שם הכהן בקבלת הדם, אז איך אפשר באמת לקבל את הדם בשמאל? עונה הגמרא לרבי שמעון כאמרת, רבי שמעון תרתי ביי, לפי דעת רבי שמעון הוא מכשיר, כי הוא באמת מצריך כדי שהעבודה תהיה מעכבת דווקא בימין ולא בשמאל, שיהיה כתוב גם לשון של כהונה וגם לשון של אצבע. אומרת הגמרא, והתניא רבי שמעון אומר, כל מקום שנאמרה יד אינה אלא ימין, אצבע אינה אלא ימין, זאת אומרת שמספיק שיהיה כתוב אצבע כדי שזה יהיה ימין, לא צריך שגם יהיה כתוב שם כהונה. אומרת הגמרא, אצבע לא בעיה כהונה, מקום שכתוב אצבע זה מספיק בשביל להצריך שזה יהיה בימין, ולא צריך שגם יהיה כתוב שם כהן, אבל כהונה בעיה אצבע. פסוק שכתוב שם לשון של כהונה, לשון של כהן, זה עדיין לא מספיק בשביל להצריך את הימין, אלא רק מתי שכתוב שם גם אצבע. שואלת הגמרא, לפי לדעת רבי שמעון שהוא מכשיר, מכיוון שבקבלת אדם כתוב רק כהונה ולא כתוב אצבע, אז הוא מכשיר שאפשר לעשות קבלת אדם בשמאל, אז למה באמת כתוב שם כהן? למה כתוב לשון של כהונה? אלא כהן בקבלת אדם לרבי שמעון, למה לי? עונה הגמרא, בכהונו, ללמד אותנו שקבלת אדם צריך הכהן לעשות בכהונו כשהוא עם בגדי כהונה. שואלת הגמרא, והרי זריקה, זריקת אדם על גבי המזבח, דלא כתב בי אלא הכהונה, ולא כתוב שם האצבע. ותנן, זרק בשמאל פסול, ולא פליג רבי שמעון. עכשיו כתוב שהזריקה בשמאל זה פסול, ורבי שמעון לא מכשיר, ואם רבי שמעון מכשיר גם אצבע וגם כהונה כדי שזה פסול בשמאל, למה כאן הוא באמת לא מכשיר? אומרת הגמרא, אמר הבעיה, הוא לא חולק במשנה, אבל פליג בברייטה. באמת יש ברייטה שמביאה דעתו של רבי שמעון, ששם הוא באמת כן מכשיר. דתניא, קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר, זרק בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר, כי בשתי המקומות האלה כתוב רק לשון כהונה, ולא כתוב לשון אצבע, לכן זה קשר גם בשמאל ולא דווקא בימין. אומרת הגמרא, ואלה עדה אמר רבה, יד יד לקמיצה, שזה צריך דווקא שיהיה ביד ימין, הקמיצה שקומצים מתוך המנחה. למה לי? בשביל מה צריכים גזירה שווה יד יד מטהרת מצורע לקמיצת מנחה? הרי מכהונה נפקה, כתוב וקמץ הכהן, זה לבד סיבה טובה, למה להגיד שקמיצה צריכה להיות בימין? מה צריך גזירה שווה של יד יד? אומרת הגמרא, חד לקומץ וחד לקידוש קומץ. פעם אחת מלמדים אותנו שזה צריך להיות דווקא בימין, כשהכהן מכניס את היד הימנית שלו ולוקח מלוא קומצו, ופעם נוספת, כשבאים ומביאים כלי בשביל להכניס בפנים את הקומץ, גם הכלי הזה צריך להיות ביד ימין של הכהן. שואלת הגמרא ולרבי שמעון, שלפי דעתו, דלא באי קידוש קומץ, לא צריך דווקא להכניס את הקומץ בתוך כלי אחרי שקמצו מהמנחה. ולמאן דאמר נמי דבאי קידוש קומץ לרבי שמעון, בשמאל אכשורי מכשר. אפילו לפי הדעה שסוברת בדעת רבי שמעון, שכן צריך לקדש את הקומץ דווקא בכלי, אבל זה לאו דווקא חייב להיות ביד ימין, זה יכול גם להיות ביד שמאל. אז אם ככה נשאל את השאלה, בשביל מה צריך את הגזרה שווה יד יד לטהרת מצורע? הרי מה למדנו מיד יד? שצריך שזה דווקא יהיה בימין. הקמיצה צריך להכניס אותה לתוך כלי ביד ימין, אבל לפי רבי שמעון שלא צריך כלי, לא צריך בכלל לקדש את הקומץ בכלי, וגם אם כן צריך לקדש את הקומץ בכלי, זה לא חייב להיות בימין, אז מה הוא לומד מיד יד? אומרת הגמרא, ולמאן דאמר נמי דבאי קידוש קומץ לרבי שמעון, אבל הוא בשמאל אכשורי מכשר, יד יד דרבה למה לי? אז משמע צריך את הגזרה שווה יד יד. אומרת הגמרא, אי לקמיצה גופה, אז מה תגיד? את הגזרה שווה יד יד, צריך שאת הקמיצה צריך לעשות ביד ימין, כי אנחנו למדנו את זה לפי הדעות, לפי רבנן, שהקמיצה נעשית בימין, זה שכתוב וקמץ הכהן, אבל לפי רבי שמעון, בשביל שזה יהיה בימין צריך שגם יהיה כתוב אצבע, לא מספיק שיהיה כתוב כהן. אז אולי נגיד שרבי שמעון לומד מהגזרה שווה יד יד מטהרת מצורע שזה צריך להיות בימין. אומרת הגמרא, לא, זה שהקמיצה בעצמה צריכה להיות בימין, רבי שמעון לומד מלימוד אחר, מדרבי יהודה ברי דרבי חייא נפקא. דאמר רבי יהודה ברי דרבי חייא, מה הייתה מה דרבי שמעון שצריך להיות קמיצה בימין? דאמר קרא, קודש קודשים היא, זאת אומרת, מה טעמו של רבי שמעון שצריך להיות קמיצה, אם עושים אותה בימין אפשר ביד, ואם עושים אותה בשמאל צריך דווקא כלי? אז זה תכף נראה מאיפה לומדים, אבל על כל פנים שהקמיצה צריכה להיות בימין. מה הייתה עמד הרבי שמעון? דאמר קרא, לגבי מנחה כתוב שהמנחה היא קודש קודשים היא, כחטאת וכאשם. זאת אומרת, התורה מקישה בין מנחה לבין חטאת ובין מנחה לבין אשם. מה לומדים מזה? אם בא לעובדה ביד, אם רוצים לעשות את העבודה של המנחה ביד, אז עובדה בימין כמו חטאת, ולא חייבים דווקא בכלי כמו אשם, אשם חייבים דווקא בכלי. ואם בא לעובדה בכלי, עובדה אפילו ביד שמאל כמו אשם. אז אם כן, מה יוצא? שלפי דעת רבי שמעון, מקישים מנחה לחטאת לומר שהקמיצה אפשר לעשות אותה אפילו ביד ולאו דווקא בכלי. אז זה שהקמיצה צריכה לעשות ביד, לומדים מחטאת, וכמו שבחטאת זה צריך להיות דווקא בימין, אז אם כן, זה הלימוד שרבי שמעון סובר שהקמיצה צריכה להיות בימין. גם כן, אם עושים בתוך כלי, אפשר לעשות את זה אפילו ביד שמאל, כי זה מקישים לאשם, שאשם אפשר לעשות בשמאל. אומרת הגמרא, אז על כל פנים נשאלת השאלה, מה יעשה רבי שמעון עם הגזרה שווה שעושים בין קמיצה לבין טהרת מצורע, גזרה שווה יד יד, עונה הגמרא. את הגזרה שווה הזאת צריך בשביל הדבר הבא. אלא, לא נצריך אלא לקומץ דמנחת חוטא. שקומץ של מנחת חוטא לא לומדים מהיקש לקורבן חטאת. למה לא לומדים את זה מהיקש לקורבן חטאת? הייתי אומר, למה? סל קלטה חמינה, שאר המנחות, באמת אנחנו אומרים שהקמיצה צריכה להיות דווקא ביד ימין, לומדים את זה מקורבן חטאת. אבל מנחת חוטא, הייתי אומר שזה לא חייב להיות דווקא בימין. למה? כי רבי שמעון יש לו את הדעה הידועה שלו, שמנחת חוטא צריך לא להיות מרשים, לא להיות מפואר. כמו למשל הוא אומר, הואיל ואמר רבי שמעון, שלא יהיה קורבנו מהודר, לכן לא שמים שמן ולבונה במנחת חוטא. זאת אומרת, הוא סובר שהסברה אומרת שכן היו צריכים להגיד לחוטא, הוא כבר חטא, שיביא גם שמן ביחד עם המנחה שהוא מביא, שיביא גם לבונה ביחד עם המנחה שהוא יביא, שיבזבז כמה שיותר כסף, שלא ירוויח מזה שהוא חטא. ובכל זאת התורה אומרת שלא נותן שמן ולא לבונה, כדי שהמנחה שלו לא תהיה מפוארת. אז אולי הייתי אומר שצריך לזלזל במנחה של החוטא ולקמוץ גם ביד שמאל, כדי שזה יהיה ככה ירוד יותר. כי קמיץ לי נמי בשמאל תתקשר, כמה שמלה, מזה שכתוב גזירה שווה יד יד, מטהרת מצורע, שגם מנחה של חוטא, הקמיצה חייבת לעשות דווקא ביד ימין ולא ביד שמאל. עד כאן השיעור על דף י'.